It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires.
Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7/8/24.
רוצים להקים סטארט-אפ משלכם? אם אתם מעלים רעיונות, אבל בסוף מאחסנים אותם במגירה, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. סטארט-אפ במגירה מבית סטארט ישראל, בהובלת צניר לוי ואריאל מונפו. הפודקאסט שיעזור לכם להבין מאיפה מתחילים ואיך הופכים רעיונאות ליזמות.
טוב, אז בוקר טוב חברים. בוקר טוב לכם,
מה שלומכם?
היום איתנו נמצאת ורדית לגלי. נכון. קצת דיברנו על השם לגלי.
כן, זה לא איזה אקט שיווקי, זה הכי מקורי שיש, בוא נגיד, אני רק מגשימה את הייעוד שלי.
בסדר גמור. מה יהיה עם שניר? איך אתה?
בסדר גמור, מה שלומך?
איך היה להגיע היום לתל אביב?
כיף, חבל, אני נורא אוהב את השעתיים לסיעה, בבוקר, ואתמול גם חזרה מהמשרד. לפחות חזרה מהמשחק, לקח לי איזה שעתיים.
היית במשחק?
כן, הם החליטו לסגור 3 נתיבים באיילון, עבודות בכביש, 30,000. צופים יוצאים מהמשחק, בום. איך אתה מבין?
זה הסיבה שאני...
זה גם סטארט-אפ.
זה הסיבה שאני לא הולך
להסתכל. בין כל הגורמים.
כן. טוב. אז יאללה, על מה אנחנו מדברים היום?
אז היום אנחנו נדבר, ורדית איתנו, אנחנו נדבר על נושא שהוא כאוב, נושא שהוא חשוב, כל העולם המשפטי, וורדית, אנחנו נתחיל להציג את זה.
אחלה, קול. אז באמת מה שחשוב לי בסשן הקרוב שלנו זה שבאמת אנחנו נדבר על מרבית הנקודות ומרבית הטעויות שרוב היזמים עושים בשלב הראשוני של המיזם, ובאמת גורמים להם בשלב קצת יותר מוכר לנזקים באמת קשים למיזם, או זה במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב באמת עשויים לחרב להם את המיזם. עכשיו, תראו, יש הרבה סיבות למה מיזמים יכולים ליפול, כן? לא, שהם לא תמיד ב-100% בשליטה של היזם או היזמת. ודברים באמת שקשורים לשוק, לצורך, למתחרים, לצוות וכן הלאה. אבל אם יש משהו אחד שהוא תלוי 100% ביזם, ובשליטה שלו, זה בעצם לא שהסטארט-אפ, שהמיזם לא יפול בגלל legal stuff. העניין הוא שאחרי שבאמת ליוויתי מאות של יזמים לאורך השנים האחרונות, וראיתי שיש איזשהו דפוס חוזר של טעויות קריטיות שיזמים עושים בשלב הראשוני של המיזם, והתחלתי לחקור את הנושא ולהבין גם למה זה קורה. אנחנו נדבר אחרי זה בהמשך גם על מה המיינדסט שצריך להיות לך ומה צורת העבודה שצריכה להיות סביב הדבר הזה, בהתחשב בשיקולים השונים. אבל אם נחזור שנייה לעניין, באמת שמתי לב שיש דפוס חוזר של טעויות שיזמים עושים בתחילת הדרך, ומה שחשוב לי שנדבר באמת בשיחה הקרובה שלנו, זה באמת להאיר בספוטלייט את הנקודות הללו, וכמובן שכל נושא שנדבר עליו וככה שאלה בשיחה שלנו הוא עולם ומלואו. ולי חשוב להגיד ליזמים, ברור שיכול להיות שגם אחרי הסשן הזה עדיין יהיו לכם שאלות ותהיות, וזה בסדר ולגיטימי. אבל מה שלי חשוב זה שבסוף השיחה הזאת יהיה לכם באמת את המקומות שבהם תוכלו לשים ספוטלייט, וכשתגיעו לנקודה הזאת בזמן, תגידו, רגע, שנייה, פה אני רגע צריך לעצור, יש פה איזה משהו שאני צריך להתייחס אליו, כן?
אני חושב שיש פה נושא שיזם מתעסק ברעיון. אוקיי, הוא קם בבוקר, הוא משם את הרעיון, הוא חושב על הרעיון, הוא הולך לישון עם הרעיון, הוא מתקלח עם הרעיון, ואז בסופו של דבר יש לו הרבה דברים שהם אקוסיסטם, שהם סופר קריטיים, ואני רוצה שנתחיל לדבר עליהם. בואו נצלול לדברים האלה, ותתחילי להגיד לנו מה נראה לך, אבל בואו נצא מנקודת הנחה, לי זה מאוד אמוציונלי הנושא הזה, כי עשיתי פעם כזה דבר, ו... לקום בבוקר, לחשוב על הרעיון, שאתה צריך לפצח אותו, אתה צריך פרודקט מרקט פיט, אתה צריך הרבה דברים מסביב וכסף. לפעמים כל עניין הליגל לא נשמט, אלא אתה אומר, וואו, זה, אני צריך הרבה משאבים וכסף, ואני לא שם, אני אטפל בזה אחרי זה. אז אנחנו גם נדבר על איך אפשר לטפל בדברים האלה, לא ב... איך אומרים, להשיג גיוס עכשיו. אז בואי נתחיל.
הצופים לא רואים, אני רואה, אני מרגיש את זה, איך זה כואב לך, לכן אני...
ולמדתי בארבע שנים, אבל עוד פעם, כשאתה קם ויש לך רעיון, אתה הרבה פעמים לא מתייחס לזה טעות ואני מסכים איתך, אבל אני רוצה שכן נצלול ונתחיל לדבר על הדבר הזה. ואת רוצה, נתחיל לנקודה הראשונה.
כן. אז טוב, אני מניחה שכולנו, הרעיון שלנו באמת כיזמים התחיל להתבשל כנראה כשאנחנו עדיין שכירים. ואנחנו מתחילים קצת לגשש את דרכנו לעולם היזמות, כנראה כשאנחנו עוד עובדים במקום עבודה מסוים, ואפילו מתחילים לעשות פעולות לעבר הקמת המיזם, תוך כדי העבודה כשכיר. זה מובן מאוד, וזה באמת קורה ככה לרוב, כי מה לעשות, עד שאין השקעה למיזם או אין הכנסות, אין באמת איך לממן את הפעילות, אלא מכיסנו הפרטי, וזה מאוד קשה. אז זה בסדר ולגיטימי, כמובן יש שיקולים אחרים מתי לשים את זה קאט, ומתי לחתור וידאו, כן? ולהיות all in, מה שנקרא. בהיבט המשפטי, כן חשוב לזכור שכשאנחנו עובדים כשכירים במקום מסוים, אז לרוב, בוא נגיד עם יזמים שעדיין עובדים כשכירים יבדקו את חוזה ההעסקה שלהם, סביר מאוד להניח שכתוב שם שכל מה שהעובד מפתח בתקופת ההעסקה שלו, וצריך לשים לב שמדובר בתקופת ההעסקה, שייך למעשה למעסיק, לחברה שהוא עובד בה. עכשיו, יבוא יזם להגיד, רגע, אבל שנייה, מה משנה, אני עושה את זה בסופי שבוע, אני עושה את זה בערבים, אבל זה לא משנה. כל עוד אתה עובד כשכיר, כל ההמצאות או הפיתוחים שאתה עולה עליהם בתקופת העסקה, גם אם זה לא שייך ספציפית ל...
גם אם זה לא בדומיין של החברה?
כן, ולא, כדאי להיזהר מזה. בוא נגיד, לא הייתי לוקחת סיכון. וגם, יותר מזה אני אגיד לך, גם אם זה לא תמצאו את זה בחוזה ההעסקה שלכם, עדיין הייתי נזהרת מהעניין הזה.
איך נמנעים?
אוקיי, אז מה כן, איך כן נכון לעשות? קודם כל, אני גם שנייה רגע רוצה לדבר למה זה בעצם קורה, כן? מה הרציונל שנייה מאחורי הדבר הזה? תראו, המעסיק בסופו של דבר לא, הוא לא רוצה שהפוקוס של העובד או של היזם, אתה לא איך אנחנו מסתכלים על זה, ילך למקומות אחרים. הוא רוצה שהפוקוס שלו יהיה במוצר של החברה, שלא הראש שלו לא יתחיל לנדוד לדברים אחרים. וגם באמת לא להשתמש במשאבי החברה, אולי בלקוחות של החברה, ברשימות בספקים או ברשימות מסוימות של החברה, לטובת מיזם אחר, ובטח ובטח לא לעבוד בזמן העבודה על דברים אחרים. אבל אם שנייה נדבר תכלס על הסיבה האמיתית, זה שהמעסיק לא רוצה לפספס עכשיו את לא יודעת, מובילאיי הבא או את הכוכב הבא. אז זאת תכלס הסיבה הנסתרת שכנראה אף אחד לא מדבר עליה. אז איך כן נכון לעשות את זה? קודם כל לא להתעלם מהעניין, כן לדבר על זה עם המעסיק, וכן שיהיה איזשהו אישור, אפילו משהו, כן לגשת ולעשות את השיחה פנים מול פנים, ואז אולי אסכם אותה במייל, לקבל איזשהו אישור, שזה בסדר לעבוד על דברים אחרים, כמובן. לא לעבוד על המיזם בשום פנים ואופן בשעות העבודה, רק בזמנכם הפנוי, כמובן להדגיש את זה גם מול המעסיק. לא להשתמש במשאבים של החברה, מה זה אומר המשאבים של החברה, לא אם זה המחשב שיש לכם מהחברה, או בטלפונים, או ברשימת לקוחות
של החברה. אני חייב להגיד משהו פה, כי יזם בשבילי, כשאני מסתכל על יזם, הוא חי ונושם את זה. עכשיו, זה כאילו להגיד לו, אוקיי, עד 5, עד 6, אל תחשוב על זה, אל תעשה את זה, אל תדבר עם לקוחות, אל תחשוב על זה. אני מבין את הרציונל, אני חושב שיש פה, יש פה כמה פור, כאילו, כי אין מה לעשות, יזם זה יזם, אתה עכשיו נכנס לך רעיון, אתה עם הפשן, אתה קם, אתה רוצה לשנות את העולם, הרבה פעמים, כפי שאמרתי, זה יכול לצאת מנקודות מסוימות שאתה מתעסק בהן, אם זה רופא שהוא מנתח והוא מגלה תוך כדי שחסר לו כלי, אוקיי? עכשיו, מצד אחד אפשר להגיד, אוקיי, אתה תחשוב על הכלי הזה, תתחיל לפתח אותו תוך כדי, זה של הבית חולים, השאלה הזה, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא, ה-IP שלך, של המוח שלך, אני קורא את, אוקיי? וברגע שבראייתי ה-IP הזה הוא שלך, אל תשתמש כמובן בכלים של המשרד, אבל אני לא, אנחנו בפודקאסט הזה כן רוצים לדחוף את היזמים, וכן שיעשו דברים. אני חושב שהכלי הנכון ביותר פה הוא להבין כמה השקעה אתה צריך. אתה צריך עכשיו להשקיע באמת כל יום 12 שעות, וזה בא על חשבון העבודה, זה בעיה. או אם אתה עושה את זה אחר הצהריים, לא במחשב של המשרד, אני שואל אותך,
או בסופי שבוע.
בתור העורך דין שלנו פה, האם זה בסדר? האם זה מספיק? אני עכשיו, יש לי לפטופ של הבית, אני מגיע בשעה 6 בערב, 7 בערב, במצב שלי זה להשקיע את הילדים, זה וזה וזה, אבל בוא נגיד מגיע בחור צעיר שיש לו זה, הוא מתחיל לעבוד ב-6 בערב. תקי.
אז תראה, פה זה כבר אנחנו נכנסים בתחומים שהם באמת לא קשורים להיבט המשפטית, ויש לי המון אינפוט לתת גם בעניין הזה, זה קשור הרבה להיבטים של ניהול זמן, של עד כמה אתה all in למיזם. אני מכירה המון 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 יזמים, כן? ששמו מכתב התפטרות על השולחן, ואמרו, אנחנו כן. הולכים על זה בכל הכל.
ברור. אבל אנחנו זה... לא, אנחנו לא, אז זה לא הנושא של הפודקאסט שלנו, הנושא זה איך אנחנו בעזרת העצות המדהימות שלך, כן מצליחים לעשות אנייבלרים ליזמים שהם, אנחנו קוראים לסטארט-אפ שלנו, סטארט-אפ, לפודקאסט הזה, סטארט-אפ במגירה, זה במגירה, אוקיי? עכשיו, הם מפחדים מזה, וזה עולם, והם יעשו המון טעויות, ואנחנו רוצים לתת להם את הכלים ללא לעשות טעויות, או איך להתגבר על הטעויות האלה, אוקיי? ושלא תמציא עכשיו את מובילאי הבא, ובסוף... לא יודע.
נכון,
יבוא מעשי. החברה בתרבות תגיד, חבר'ה, זה שלי, הבן אדם פיתח את זה למחשב שלי, אבל אין קשר, הוא בכלל היה התעסק במחירות של קלאוד, אוקיי? אבל אני רק מנסה להבין האם, איך הוא כן יכול להימנע. זה ההיצעה שלך.
אז בדיוק, אז בדיוק התחלתי להגיד. אז כן לקבל אישור מהמעסיק סופר חשוב. לא לעבוד על זה בשעות העבודה במשרד, כי...
כן, זה ברור, זה...
כן. נכון? לא להשתמש באמת
בריסורסים.
בדיוק. במשאבים של החברה, שזה לא רק משאבים פיזיים, זה גם, כמו שאמרנו לדוגמה, רשימת לקוחות.
כן,
או זה,
כן.
זה לא.
כן,
בטח ובטח, אם אתם הולכים לפתח משהו, יש לכם איזשהו רעיון לפיתוח משהו שמתחרה בפעילות החברה, זה אל תעשו תוך
כן.
כדי עבודה. סופר ריסקי.
אבל אני רגע רוצה לגעת בעניין הזה של לבוא לדבר עם הבוס או בוסית או מישהו אחר. לא יודע, זה אחד לא נעים בטח מצב כזה או אחר, כי זה תלוי שוב, תלוי איזה ארגון זה ואיך זה מתפרש. ונראה לי שזה גם תלוי גם בסוג הארגון, נגיד אם זה חברה גדולה, גוגל, מייקרוסופט, אז לא בטוח שגם הבוס שלך הוא זה שיכול לתת אישור, ואז זה יכול להיות, אתה יודע, לעשות סקלציות וכל מיני דברים אחרים, ויגידו, אוקיי, אז...
וגם אחרי זה נמצא קצת בספוטלייט.
בואו, נשים
את הדברים בשולחן.
בואו, להיות יזם זה לקחת סיכונים, ובית זה להתמודד עם האמת הכנה והקיצונית כמו שהיא. ואין מה לעשות. אתה הולך להיות יזם, אתה לא יכול להיות באמצע.
אבל אני אגיד לך מה ההבדל אצלנו. אריאל ואני חושבים כמו יזמים, ואז את באה עם התוהרה, קורא לזה, וזה הדבר הנכון לעשות, ואת צודקת. התוהרה זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו פה
לא, לא, תקשיב, אני אמיתי, אני אומרת, להיות יזם זה חלק מזה של להתמודד עם דברים לא נעימים. אין מה לעשות, אנחנו נדבר על זה גם כשנדבר על מייסדים, כי אין מה לעשות, להיות יזם זה המון 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 רגש, ואני יודעת את זה, בוא נגיד שאני חצי פסיכולוגית של הלקוחות שלי.
כן.
ואני בעצמי...
זאת התעריף אגב.
ואני בעצמי יצור קיליים של עורכת דין ויזמת, אז אני לגמרי מבינה את האמושנס שמאחורי הדברים. אבל אני אומרת כ-state of mind, להיות יזם זה גם להתמודד עם דברים לא נעימים.
כן, אז אני רק רוצה פשוט לשאול עוד לא מעט נקודות, אני רוצה לסכם את הנקודה הזו. בעצם לבוא לדבר עם המעסיק, לא לעבוד בשעות העבודה, לעבוד על זה לא עם הכלים שנתנו לך המעסיק. ולהשתדל להיות כנה איתו כמה שאתה יכול, זה כמובן תחום
כמו כל שאלה צריך להבין גם שצריך פה הרבה אינטליגנציה רגשית, כמו כל שאלה של איך אתה מעלה את הדברים, כן? כאילו באיזה אופן אתה מדבר על זה.
זה נושא אחר, אני חושב שנשים הן יכולות להעלות את זה יותר טוב, כמו שאת מעלה פה חלק מהדברים, אבל קיבלנו. אוקיי, אז התחלנו לעבוד על המיזם, אוקיי? מה הדבר הנוסף שאת חושבת שאנחנו יכולים לקחת איתנו?
אוקיי, אז אחד הדברים הכי קריטיים שאני חושבת שחובה כשאתה מקים מיזם זה שבאמת יהיו לך שותפים טובים לדרך. שותפים טובים הם כאלה שבאמת ישלימו אותך מבחינת היכולות שלך ברמה המקצועית, כן? וגם כאלו שיוכלו להשלים אותך גם ברמה האישית. אין לי, אני לא בטוחה שיש לי את כל המילים יותר לכם, כמה זה קריטי, כמה זה חשוב שיש לך את הצוות התומך, שאיתך רץ איתך את המסע הזה,
okay.
וזה בעיני הדבר הכי חשוב. עכשיו, בואו תראו, רובנו מקימים את המיזם עם חברים מהצבא, חברים מהלימודים, חברים לא יודעת מה,
שפרשנו בדרך.
כן, וזה מעולה, אולי כאלה שעבדו איתן בעבודות קודמות, וזה אחלה, כי בסוף בעיניי הדבר הכי חשוב זה טראסט. אנחנו בסוף רוצים לעבוד עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם ומאמינים בהם, ולכן זה אחלה.
כן, אבל בואי נצא מנקודת ההנחה, יש לנו צוות.
מעולה. Okay,
שזה לבחור אותו, זה פודקאסט בפני עצמו, או בכלל זה תורה בפני עצמה, איך לתפוס את האנשים הנכונים, אבל אני דווקא מסתכל מהעניין המשפטי. אוקיי, אני הולך לכיוון שוב לזה. מה חשוב? מה חשוב פה? איפה האנקדוטות שאת רואה לנכון?
אוקיי, אז נתתי קצת את ההקדמה הזאת כדי באמת להבחין בין שני מצבים קצת שונים. בחלק מהמקרים הרבה פעמים אנחנו מצרפים אלינו שותף למעין תקופת ניסיון, כי אנחנו עדיין לא יודעים כל כך אם זה ילך, לא ילך, אז אנחנו רוצים לבחון את המצב לכמה חודשים.
כן.
נכון? אז לעומת למשל מצב שהוא צעד אחד אחרי, שאנחנו באמת מה שנקרא ממסדים את הקשר. אז בתקופת הניסיון, מה שבאמת חשוב לזכור זה שהניסיון הזה יכול להצליח ויכול גם לא. ואז אנחנו שנייה צריכים לראות מה קורה אם זה לא מצליח וגם מה קורה אם כן, לאן זה הולך, בסדר? אז כן, חשוב לדבר על הדברים האלה בהתחלה, כי בואו נניח ששותף, הצרפנו אלינו שותף לתקופת ניסיון, ובתום תקופת הניסיון הוא מחליט או אנחנו מחליטים שזה לא מתאים, בסדר?
אני צריך לעשות הסכם היפרדות כזה של אוקיי, מי לוקח את ה-IP,
כן, לסכם מה קורה אם כן שנייה מחליטים לא להמשיך ביחד, כן?
האמת שזה סופר קריטי.
כן.
סופר קריטי, זה יצא מאוד.
אני אפילו עוד שנייה לפני שאנחנו בכלל נדבר רגע על למסד את זה אשכרה בהסכם מייסדים ולהתחיל לדבר על כל הדברים באמת שמרכיבים את היחסים האלה ולמה זה כל חשוב, ונדבר באמת על כל מיני אספקטים של זה. אז סתם לדוגמה, הרבה פעמים ראיתי מיזמים שלקחו מישהו, צרפו אליהם מישהו לתקופת ניסיון, וזה לא צלח אחרי כמה חודשים בודדים. והוא פשוט פרש ונעלם בלי באמת רגע לדבר על מה, אז מה יכולה להיות הבעייתיות בזה? כשבעזרת השם הסטארט-אפ יהיה נגיד מובילאיי
הבית,
כן, אז יבוא אותו שותף בתקופת הניסיון, שהיה בתקופת הניסיון, נגיד, וגיד, רגע, אני עזרתי לך אז לפתח זה, משהו באלגוריתם, מגיע לי אחוזים מהחברה,
פייסבוק, לא? פייסבוק היה לנו שם,
זה בחור שם.
בפייסבוק היה קצת סיפור אחר, אני אדבר על זה שנייה ממש תכף, כי אפשר ללמוד המון מהסיפורים של פייסבוק, הם באמת מרתקים. אז באמת, אז זה חשוב. אז מה שחשוב פה, לסרוס באמת, לחשוב שנייה מה קורה נגיד אם זה לא מצליח. אז אולי זה לא מצליח, אז לקבוע שאם כשתהיה השקעה, אז הוא יקבל נגיד את המשכורת בסיסית כלשהי תמורת העבודה שלו.
כן.
או כן שיהיה איזשהו מסמך של ויתור על הזכויות בצורה מאוד מאוד ברורה, שזה באמת
כבר... אני חושב שאם אתה, אם אתה לוקח יזם לתקופת ניסיון, אז זה, בוא, זה תקופת ניסיון קודם כל. וחשוב מאוד ההיפרדות, כמובן השכר וזה, אבל ה-IP, אם אתה מאמין במוצר שלך, ה-IP זה בראש ובראשונה, שהוא נשאר אצלך והזכויות שלך. אחרי זה אתה עושה לו שיפוי כזה או אחר, בא לזמן שיהיה כסף.
אז זה באמת בנקודה, שמעתי שזה העניין של הוויתור. זאת אומרת, הוויתור על הזכויות, שזה הדבר הכי חשוב. רואים את זה בסיטואציות קצת אחרות, יותר מקומות, אבל באמת זה באמת הדבר הכי חשוב, הוויתור על הזכויות בקניין הרוחני.
סבבה. אז הוא ויתר על הזכויות, והמשכנו, והוא דווקא טוב, הוא טוב, אוקיי? והמסמך הראשוני היה מסמך עם כמה נקודות של אם כן, אם לא, איף אני קורא לזה, בעולם, אם כן, אחלה, אם לא, גם אחלה, אוקיי? אבל אז אנחנו מתקדמים. ויש ברעיון, ואנחנו מפתחים אותו בבית, לא בבית, אם המעסיק יודע או לא יודע, אבל בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב לאנשים שמתחילים מזה, הוא הסכים המייסדים. הם שוב הסכים מייסדים, כולם עוצרים, ואז אומרים, הופה, פה מתחילה בעיה. ופה אנחנו רוצים לשמוע מה את חושבת לגבי מתי לעשות את זה, מתי זה חשוב, האם זה באמת חשוב בהתחלה. זאת אומרת, באנו בבוקר, חשבנו על רעיון, הרעיון הוא מדהים, זה מובילה הבא. אוקיי, מחר ברוק עושים הסכם מייסדים, מה עושים?
אוקיי, אז באמת נגעת פה בנקודה סופר חשובה, שאם הייתי צריכה להצביע על סיבה, הסיבה הכי דרמטית והכי קריטית שמרסקת מיזמים, זה באמת הנושא של הסדרת היחסים בהסכם המייסדים. כמה שזה פשוט, אבל יש לזה השלכות סופר משמעותיות, גם להסכם עצמו לגופו, ועוד יותר חשוב מזה, זה נושא העיתוי של החתימה, שיש לו גם כן השלכות מאוד מאוד משמעותיות. ואני אסביר רגע למה, אני אתן גם דוגמאות בעצם מהניסיון שלי. בואו נחשוב על סיטואציה שבה עכשיו יש שלושה מייסדים, כן? הנה, בואו ניקח דוגמה בעצם
ש... הקמנו משהו עכשיו?
כן, אני אתן לך ממש דוגמה, התקשרו אליי...
אני המנכ״ל. הוא המנכ״ל, אריאל, זה המנכ״ל.
המנכ״ל, היו,
יאללה.
איך אנחנו מתייחסים ליחסים בינינו? אני המנכ״ל, תודה.
אוקיי, אז
איך
מתייחסים ליחסים?
אוקיי, אז תראו, בואו נראה את זה דרך דוגמה, ואז נדבר על זה קצת יותר. התקשרו אליי שלושה חבר'ה, שהם שלושה מייסדים בסטארט-אפ, עובדים על הסטארט-אפ כבר במשך שנה שלמה, ואומרים לי, תקשיבי, יש לנו איזה משקיע פוטנציאלי על הפרק, אנחנו חייבים לעשות הסכם הזה. אומרת לו, עבדתם על הסטארט-אפ שנה עכשיו, וכאילו לא עשיתם הסכם? כן, כך יצא. אז אוקיי, קול, בואו נתחיל לעשות...
כפי שאמרתי לך בהתחלה, ככה
יצאים עובדים. הרוב,
היזמים, מתחילים משהו, מתגלגלים. זה לא טוב, אבל הם מרוכזים כל כך ברעיון שאין להם שנייה לחשוב על העולם המשפטי. זה טעות, בשביל לדעת פה.
נכון, תכף באמת ניתן בהמשך את האופציות איך לעשות את זה בצורה הכי קלה ומהירה. בכל מקרה, אוקיי, אמרנו יאללה טוב, בואו נתחיל לעבוד על ההסכם. כעבור שבועיים מתקשר אליי אחד המייסדים ואומר לי, תקשיבי, אני החלטתי לפרוש מהמיזם, יש לי הצעה כשכיר, וממש ממש טובה, החלטתי לפרוש אוקיי, עכשיו בואו נחשוב שנייה באיזה סיטואציה בעייתית נמצאים השני יזמים האחרים שנותרו. למה? בא אליהם אותו שותף, הפורש, כן? ואומר להם, תשמעו, אני בשנה האחרונה עבדתי על המיזם בדיוק כמוכם. מגיע לי שליש מהחברה, בדיוק כמו, בחלקים שווים. מצד שני, לשניים האחרים, לשני המייסדים הנותרים, אוקיי, סבבה, עבדת שנה כמובן, אבל יש לנו עוד דרך ארוכה לפנינו לעוד שנים רבות, וזה רק ההתחלה, ועוד יש המון עבודה. ברור שזה לא מוצדק שיזם שאומנם עבד שנה כמו כולם, ימשיך ליהנות מפירות ההשקעה של היזמים האחרים למשך כל החיים, נכון?
בצורה שווה. אולי בצורה אחרת.
נכון, בצורה שווה. עכשיו, תראו באיזה סיטואציה בעייתית הם נמצאים. למה? כי אם אותו יזם פורש לא יסכים לרדת באחוזים...
בדרישותיו. כרגע רק דורש. זה שהוא עבד, אין שום דבר חתום, אבל הוא דורש. אני דורש שליש מההכנסה.
הוא דורש, אבל אם לא תיתן לו את מה שהוא דורש והוא יתבצר בעמדותיו, תראה באיזה בעיה אתה מצוי שיכולה לרסק לך את המיזם. החבר'ה האלה לקראת השקעה, כן? עכשיו, כל עוד אין להם כתב איתור ממנו, וכל עוד הם לא נותנים לו את מה שהוא רוצה, הוא מחזיק אותם קצר. למה? כי אף משקיע לא השקיע בחברה שיש כלפי הטענה פתוחה על הקניין הרוחני שלה.
כן.
דבר שני, תראה לי איזה פלונטר הם נמצאים, למה? עכשיו, מה הסיבה השנייה? הסיבה השנייה היא זה ש... בוא נניח שהם נהנים לדרישותיו ונותנים לו שליש מהחברה. משקיעים לא אוהבים להשקיע במיזמים שיש בהם מישהו שמחזיק בנתח מאוד מאוד כבד בחברה, אבל לא פעיל, פעיל במיזם ב, בצורה מלאה.
אז, נקודה מעניינת.
יפה. אז, מי, אז תבינו מי נמצא פה בעמדת הכוח בעניין הזה ועד כמה זה בעייתי, ואם לא יהיה להם ויתור ממנו על הזכות במיזם, תהיה איזושהי טענה פתוחה שלו כלפיהם, הם בבעיה והם לא יכולים להתקדם
עליו. אז ההצעה שלך מסיפור סופר מעניין וכולנו יכולים להתקלע לדבר הזה. ההצעה שלך היא בעצם, אנחנו מייסדים רעיון, מחר בבוקר לשבת על הסכם פשוט, הוא לא חייב להיות מורכב.
הסכם מייסדים בעיקרון הוא באמת הסכם יחסית, הוא לא מורכב, צריך לדעת בו כמה דברים, אבל באמת הוא לא, אפשר להסדיר את הדברים האלה יחסית מהר. עכשיו אני רוצה שנייה גם לסגור את הנקודה הזאת ובעוד עניין אחר, זה שתחשבו גם על הסיטואציה שבה כבר נניח פתחנו את החברה, הקצינו מניות לכל אחד בחלקים שווים, כן? ועבדנו על המיזם שנה שנתיים, כן? אבל אין לנו הסכם יזמים. ואחד מהיזמים החליט פתאום לפרוש, או נעלם לחופשה בתאילנד של 3 חודשים, או whatever, יש המון 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 סיבות. שיכולות ליזמים להחליט לצאת מהמרוץ, אם זה עדר חוסן מנטלי, אם זה קושי להתקיים כלכלי.
דרך אגב, כן, אני מאוד מתחבר לזה, אבל אני אומר כבר, אם קורה לכם מצב כזה, אתם צריכים לשבת עם עצמכם ואומרים, זה לא הצוות הנכון וטוב שזה קורה, כי אם הבן אדם פרש, זה אומר שהוא לא פשן.
אין בעיה.
זה יציב אותך בבעיה.
זה בסדר לפרוש.
אבל אני אומר, כמו שאת אמרת, אם אנחנו לפני זה, נסכם את היחסים בינינו, אז גם אם מישהו פורש, כי הוא חלש, כי משהו קרה, כי הוא...
המון סיבות יכולות להיות.
אז לפחות אנחנו יודעים שאנחנו מוגנים. אבל אני אומר, ההצעה שלך היא בעצם לעשות את זה יום למחרת.
נכון, אבל מה שלי חשוב, זה להגיד רק לעשות יום למחרת, זה לא מספיק בעיניי. לי הכי חשוב שיזמים ייצאו מהדרכה הזאת פה, כשמבינים את הרציונלי מאחורי הדברים, כי אם הם לא יבינו את הרציונל של מה שקורה, הם לא יבינו את החשיבות של זה. אז חשוב להבין שגם נניח פתחנו את החברה, כבר כל הפעילות תחת החברה, כבר הקצינו את המניות, עכשיו לך תחפש את היזם שהחליט לפרוש, כשהוא מחזיק כבר בנתח שלו,
זהו, אתה
בבעיה, זהו, וכשתקופת האנימון חולפת ומתחילים להתמודד עם כל הקשיים שבאים לך לפנים, אז יש אלף סיבות
ש... אז מה שאת אומרת זה גם בשלב ההקצאת מניות, היית ממליצה להסדיר בהסכם.
הכי טוב לפני.
לפני, אבל גם נגיד הקצאתי מניות לאריאל, ועכשיו אני מסדיר בהסכם, אם אריאל עוזב את החברה, מה קורה למניות שלו? יש כזו אופציה?
בטח.
אז יש מנגנון.
נכון. אז מה הפתרון לדברים כאלה באמת? שזה הדבר, המנגנון הכי
עוגן. בעולם המשפט נקרא לזה מכשיר, נכון? באיזה מכשיר משתמשים, נכון?
כן, יש מנגנון כלי. כן. אז מה באמת הכלי הכי טוב לדבר הזה? זה באמת מנגנון שנקרא רכישה חוזרת, reverse vesting, שבשני משפטים זה למעשה מתנה את המניות של היזם בחברה למשך תקופת זמן, למידת המסירות שלו על פני זמן. למשל, נגיד אם אנחנו קובעים, בדרך כלל מקובל 4 שנים, כן, זה יכול להיות גם 3, כל החלטה בסוף של היזם. אבל בסוף הדרישה היא ש... נראה את המסירות שלך למשך תקופה של 4 שנים והמניות שלך...
אבל זה גם, זה כלפי כל היזמים בחברה, נכון? כי אם עכשיו אני עושה את זה רק לאריאל, ושנינו חשבנו על הרעיון אתמול בערב ביחד. רק אריאל יש לו את ה...
בהנחה ששניכם התחלתם מאותה נקודה, אז כן. כמובן ש...
אבל אז המדידה היא מורכבת, מי השקיע יותר, ואיך אתה מודד את זה, ומתי אתה מפעיל את ה... זאת אומרת, אם אריאל מבחינתי עכשיו עובד על זה יומיים בשבוע ואני רוצה 4,
אז אנחנו נכנסים פה קצת כבר ליותר לגודו של עניין הנקודות בתוך סיום הצוויד, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם, כי באמת יש שם המון סוגיות מאוד מאוד מעניינות, ואתה מחבר אותי קצת לנקודה באמת שאם העליתם פה שנייה את פייסבוק קודם, אז באמת פייסבוק התחילה עם צוקרברג, אדוארדו סברין ודסטין מוסקוביץ', כשבעצם, כשפייסבוק הלכה והתפתחה, אז מוסקוביץ' וצוקרברג עברו לסיליקון ואלי לעבוד פול טיים ג'וב על פייסבוק, וסברין עבר לניו יורק להתמחות בפירמת ראיית החשבון, ותוך כדי באמת היו לו שלוש משימות. הייתה לו משימה לפתוח את החברה, לגייס כסף ולהכין תוכנית עסקית, אבל הוא לא עשה אף אחד מהדברים האלה. ומעבר לזה, הוא הקים איזה סטארט-אפון משלו, ולמרבה החוצפה הוא פרסם את זה דרך בפלטפורמה של פייסבוק. עכשיו, צוקי חטף עליו קריז, כי הוא כבר הרגיז אותו עוד הרבה קודם, שהוא גם לא עשה את המשימות, גם לא עמד במטלות, וגם עוד פרסם את המיזם שלו דרך פייסבוק. אז והוא מחליט להעיף אותו מהחברה, הוא יודע שהוא הולך להתמודד עם תביעות משפטיות, אבל הוא חשב על טובת פייסבוק בלבד.
כן.
והוא באמת, יש תכתובות סופר מעניינות בינו לבין עורך הדין שלו סביב הנושא הזה, והוא משתמש בכמה טריקים משפטיים כדי להעיף את סברין מפייסבוק, סברין, כן, ומדלל אותו בצורה מאוד 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 רצינית, כך שהוא ירד בערך משליש לאיזה 0.3 אולי מהחברה, סצנה מאוד כואבת.
אבל זה היה בהסכם? הוא יכל לעשות את זה כשזה היה בהסכם?
אז אנחנו לא שנייה ניכנס לאיזה טריקים משפטיים הוא השתמש, אבל הוא עשה כבר כמה תכסיסים והצליח לעשות את זה. אבל מה שכן חשוב ללמוד מהסיפור הזה, זה בעצם להבין, תראו כמה נושאים אפשר ללמוד בזה. א', מה רמת המסירות של יזמים למיזם? מה הציפיות אחד של השני? איך מקבלים החלטות בחברה? מתי אפשר באמת לסלק מייסד מהחברה? מה קורה אם מישהו לא מחליט שלא מתאים לו יותר לעבוד? האם אפשר לעבוד תוך כדי על דברים אחרים, שזה גם סוגיה, כן? כי בהתחלה כל אחד מאיתנו יש יכול להיות אלף עיסוקים. וזה גם מעניין, האם כאילו אני רוצה שותפים שהמייסדים בעצם יהיו all in, או שהם יכולים לעבוד על עוד דברים תוך כדי, וכן הלאה וכן הלאה, וכן, נושאים סופר מעניינים.
מעולה. אז איתך היו שלוש נושאים ממש מגניבים ומעניינים, אני חושב שכולם יכולים ללמוד מזה. מה עוד איזה נושא כך חשוב היית רוצה להגיד, הכי חשוב או בין החשובים?
אז אם אנחנו שנייה נדבר קצת בקונסטלציה קצת אחרת על
או קונסטלציה אחרת או הגידול. אמרנו, אוקיי, באנו, גדלנו, מהרעיון התחלנו לעבוד על זה, כן, יש לנו עכשיו שותפים, כן, אנחנו עובדים, עשינו דור מייסדים, עשינו הסכם מייסדים בזמן נכון והוא טוב, ממשיכים לגדול, מה קורה?
מעולה. אז באמת, זה מגניב ממש, כי באמת אשכרה יצאנו עם הרעיון שלנו, יש לנו שותפים, יש לנו צוות, וזה נורא 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 מרגש וכיף. ובאמת, אחד הדברים שאולי זה נשמע טיפה טכני, אבל כן חשוב לי שנייה לשים על זה, לדבר על זה שתי דקות, כי זה באמת שאלה שעולה הרבה, זה מתי אני בכלל צריך להתחיל לפעול כחברה בעם. מתי אני צריך לקבל את ההחלטה הזאת? אז יש לזה בעצם שתי... אז יש לזה באמת כמה שיקולים. יש אמנם את השיקולים הפיננסיים, לא ניגע בהם כרגע, אבל זה כן שאלה שראוי להפנות נגיד לרואי חשבון. אבל בואו שנייה נשים ספוטלייט על הדברים המשפטיים. המשמעות הכי גדולה בעצם כשיש לך חברה בעם, זה שלמעשה האחריות על המוצר שלך עוברת מהכתפיים שלנו, האישיות שלנו, לכתפי החברה. מה זה בעצם אומר? זה שאם חס וחלילה יש למישהו איזה שהן טענות, או תביעות, או תלונות בקשר למוצר, או מזדקים שנגרמו לו כתוצאה מהמוצר שלנו, אז כל עוד אתה לא פועל כחברה הבאה, האחריות היא על הכתפיים האישיות שלך כיזם, ויכולים להיפרע מהכיס הפרטי שלך, מחשבון הבנק הפרטי שלך, ואת זה אנחנו כמובן לא רוצים.
לא.
לא. אז...
לא, לא.
זה סופר מסוכן. אז מתי כן לעבור לפעילות של חברה הבאה ולהעביר את כובד האחריות מהכתפיים שלנו כיזמים לחברה? אז בעצם אחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו כבר נותנים ללקוחות שלנו ערך מהמיזם? כן? אם אני נותן...
לא חשבתי עליה, דרך אגב, לא, כי באמת, כמו שאמרת, כל הנושא של אם אני תובע את החברה או תובע את היזם הבודד, כל הנושא של הרמת מסך וכל הדברים
האלה. הרמת מסך זה במקרים מאוד סופר חיצוניים, אני לא רוצה להיכנס
לה... לא, אבל אתה בתור יזם לא רוצה להיכנס למקומות האלה שאתה נפגע וצודקת, וזו דווקא שאלה יפה עם ה-value, כי יכול להיות לך מוצר שעדיין לא נותן value. ואף אחד לא משתמש בו, אז אתה יכול לשאול את עצמך שאלה...
תכף נגיע לעוד שלוש שאלות שיש, שיכול להיות שעדיין לא נתת value, אבל זה מצריך ממך לפתוח את החברה. אבל זה בעיניי הדבר הכי חשוב, מבחינת האחריות המשפטית, שתעבור ממך כיזם, שאף אחד לא יוכל לגעת בכיס הפרטי שלך, מקרים סופר קיצוניים שאנחנו, הם צדדיים מאוד, אז לא נדבר עליהם עכשיו. ולהעביר את זה לכתפי החברה. עכשיו, דבר חשוב שאני רוצה לציין בהקשר הזה, זה שהרבה פעמים מיזמים בתחילת הדרך נותנים ערך חינמי, נכון? כי אנחנו רוצים לצבור, נגיד קהל משתמשים, או אנחנו רוצים זה, אז אנחנו גם נותנים את ה-value שהוא לאו דווקא בתשלום. אין לזה משמעות. כי גם אם אתה נותן את הערך הזה בחינם, עדיין יש חשיפה, שמישהו יבוא בתלונות ובטענות
הבטביות. אם אתה עכשיו אינסטגרם לא פועל כחברה וצמה לתמונה פורנוגרפית ומישהו אחר נפגע, אבל הוא תובע את היזם ולא את החברה, אתה בבעיה ענקית.
נכון, אז שימו לב באמת שזה כל עוד, זאת השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. השאלה השנייה זה באמת, האם אני עובד על המיזם עם שותפים? כי אם אני עובד על המיזם עם שותפים, הרבה יותר קל להסדיר את יחסי השותפות, תחת מנגנונים שקיימים בדיני החברות, כן, כמו שדיברנו על הקצת מניות, מותר מטרה, ובעצם לא בקונסטלציות אחרות. דבר שלישי זה שחשוב להבין, זה שבאמת ככל שאנחנו נשקיע יותר בטכנולוגיה או בערך הפיננסי שאנחנו מוסיפים למיזם, שהמיזם שלנו הולך ומקבל נופח והוא נהיה בעצם שווה יותר, כן, שווה יותר, אז צריך לזכור את זה, וזה קצת עניין חצי משפטי, חצי פיננסי, שהעברה של הקניין הרוחני מישות משפטית אחת לאחרת, נגיד ממני כבן אדם פרטי לחברה בה, אני יכולה ליצור אירועי מס, וזה משהו צריך כאילו...
צריך לשים אותו ב...
כן, כן. דבר רביעי זה שאם אנחנו לקראת גיוס השקעה נגיד, אז משקיעים התייחסו כנראה יותר ברצינות אם אנחנו חברה באה מאשר יזמים פרטיים.
נכון, נשמע הגיוני. אוקיי.
אני חושב שזה נקודות מעניינות, אני לא הקמתי סטארט-אפים בשנים האחרונות, אבל כן חברות, ואני חושב שנתקלתי בכל...
ברבים, חברות.
כן, חברות, סליחה, כן, מה אני אעשה? אבל נתקלתי בכל הדברים האלה, גם בתור מייסד, גם לחפש שותף, גם למסד שותף, גם לחשוב באמת מתי זה באמת ביזנס, זה חברה, ומתי זה סתם משהו שאני משחק איתו, ורואה אם זה מתקדם או לא, ומתי גם מוכרים, ואיך מתייחסים
לשם. אני חושב שבחברות שאתה הקמת, זה שלבים הרבה יותר מוקדמים לעשות את כל הדברים האלה, כמו להקים חברה, כי זה סרוויס שהוא מהיר מאוד, ושהוא מייצר ואליו, זה לא חברת פיתוח של 3 שנים פיתוח, זה לא טוב, בשנה הראשונה אני חותך מהבית, מחבר, רק יהיה הסכם מייסדים, פה יש פה סרוויס שהוא ממש מהיר והוא מוכר.
ועדיין היו שם, אתה יודע, את ההתחלה, כאילו, אתה יודע, ברגע שאתה יוצא החוצה, עדיין היה חצי שנה לפני זה של תכנונים ומחשבות וכו', ושם היה לי באמת את כל הדברים האלה שברדית אמר, כן, מתי עושים חוזים, כן, והיו כאלה שהתחילו ועזבו אחרי חודש, אז לא היה ממש חוזים או דברים שעשינו, אבל כן היה באלפי, וכן היה לי תכתובות איתם, אוקיי, כאילו אתה עוזב, הכל בסדר, אז תשלח לי, אני מוותר על הדברים, לא היה ברמה המקצועית שאולי הייתי צריך, אבל כן היה המחשבות האלה, וזה נושאים שצריכים להיות לכל בן אדם, אפילו שוב, הכל התחילתי ממחשבות ורעיונות, ובואו נעשה ביחד. אז אני חושב שהנקודות האלה הן סופר חשובות, כן. גם כשאתה מוכר חברה או חלקים ממנה, אז אם לא היה לנו באמת את כל הדור, הסכם המייסדים, אני קורא לזה דור מייסדים, אבל ההסכם המייסדים אם לא היה לנו, אז היה נראה אחרת.
גם, נכון, חייב לסיס, חשוב בסיס, אני כן. מתחבר לכל מה שאתה אומר. אני חושב שהיה לנו אנחנו צריכים לעשות עוד פודקאסט, לדעתי פשוט אנחנו מגיעים פה לסף ה-40 דקות. אנחנו צריכים לעשות עוד אחד, לדבר על עוד כמה נקודות שהן קריטיות, כמו שדיברנו על מיתוג לחברה ובניית מוניטינג ותנאי שימוש ומדיניות פרטיות וכל כאלה שתכף שאנחנו נדבר עליהם. אבל אני חושב שכרגע אנחנו נעשה עוד אחד.
נעשה סטופ.
צריך קודם כל להודות לוורדי.
אבל רק ברדיד, אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, איך אפשר ליצור איתך קשר, נגיד בנושאים האלה שדיברנו עליהם, או אולי אחרים?
אז אפשר בכמה אמצעים, או בין אם זה במייל, זה ורדיד, שטרודל, לגלי, LEGALI, מקף אמצעי LAW.co.il, בטלפון 0525-365-705-709.
או בפייסבוק.
או בפייסבוק, כן, שעמוד פייסבוק מאוד מאוד מעניין, לא?
נכון, פעיל.
פעיל ומעניין. כן, חפשו ורדית לגלי, עורך הדין יעלה לכם.
אז קודם כל סופר תודה. זה היה, יש פה value ענק, שאפילו אני שעשיתי את זה, וזה עדיין, כל פעם לשמוע את זה מחדש, שאתה אומר, זה כל כך חשוב.
ולא להזניח.
ולא להזניח את זה בתור יזם.
אם אני יכולה רק באמת לדבר על ככה נקודה אחרונה שתסגור את זה, שהיא קצת נוגעת באמת למה יזמים נופלים אל הדברים האלה, וזה באמת עניין של בגלל חוסר הכוונה, חוסר היכולת לצרוך בעצם שירותים משפטיים מתחילת הדרך, כי אין מה לעשות, אנחנו יודעים שזה עולה המון 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 כסף, ויזמים גם לא תמיד יודעים מתי הם צריכים לפנות לייעוץ משפטי, איפה בכלל הבעיות שהם נופלים בהן. והמטרה שלי כשאני בעצם, המטרה שלי כשאני עובד כל כך קשה כדי להנגיש לשוק כמה שיותר ידע ומידע ליזמים, כדי שלא יפלו בטעויות האלה, זה באמת כן יודעת שזה לא פשוט לצרוך את השירותים האלו יחסית בתחילת הדרך. ואחד הדברים שבאמת היה לי חשוב, זה באמת ליצור מקום שבו יזמים יוכלו לקבל הכוונה ולקבל את הכלים שהם יכולים, שהם צריכים לקבל בעצם בתחילת הדרך. יצרתי, מעבר לכל המידע והחומרים שאני משחררת חופשי על בסיס קבוע לרשת, אז באמת יצרתי איזושהי תוכנית מיוחדת שנועדה בעצם ליזמים בתחילת הדרך, כדי אחד לקבל גם את כל הידע והכלים שהם צריכים כדי לדעת להתמודד מראש בכל הסוגיות האלה. וגם באמת כדי לאפשר להם לא להוציא כל כך הרבה כסף על צריכה של שירותים משפטיים. אז למי שזה רלוונטי ומעניין אותו, אז יכול לשאול אותי על התוכנית הזאת, היא נקראת השריון המשפטי. אז
שערבתי, אני גם מתגעה את זה, ומחלת את זה בפני הרוחני, זה בסדר.
זה תהליך אין שום סיבה משחר. אז זהו, אז תשאלו אותי על תוכנית השריון המשפטי.
יאללה, אז תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
היה מגניב.
תודה לכם, היה כיף ממש.
ביי ביי.
It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7/8/24.